לכולם וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן איתכם שוב יהודית כץ במטרה לחשוב טוב על איך לחיות. ברוכים הבאים, אנחנו בפרק 121. אם זה במקרה הפרק הראשון שלכם, אז היי, נעים מאוד, יהודית. אני מחברת את הספר חושבים טוב להעז לחיות את החיים המתאימים לך או לך, מרצה, יועצת, מאמנת, וכמובן פה איתכם בפודקאסט הזה. אם אתם כבר רצים איתי תקופה והפודקאסט תומך בכם, אז אתם ממש מוזמנים גם לתמוך בו ולעזור לי להשאיר אותו נטול פרסומות, ככה רק עם תוכן נקי, או לתמוך בו לא רק כלכלית, אלא אפשר גם לתמוך בו בשיתופים לאנשים אחרים ודירוגים בספוטיפיי, באמת מה שבא לכם על הלב היום. והיום אני רוצה לפתוח בסיפור קטן שקרה לי, אז לא מזמן התקשר אליי בחור כדי להזמין אותי להשתתף בכנס, הוא דבר על זה שזה כנס על הצלחה עם מאות משתתפים וכזה כנס שווה, והוא הסביר לי שיש כמה פאנלים שונים של אנשי מקצוע, יש פאנל שהם קראו לו פאנל הגשמה, יש פאנל שהם קראו לו פאנל הצלחה, ושאותי הוא מזמין להשתתף בעוד פאנל שנקרא פאנל נשים. מה זאת אומרת פאנל נשים? שאלתי אותו, וזה היה לי קצת מוזר שיש משהו בהצלחה שאמור להיות ספציפי לנשים, או שמזמינים אותי לדבר על משהו שעשיתי והצליח, אבל אני כאילו עונה על איזה קטגוריה של אישה. אז בקיצור, כמו שאתם מבינים, לא הלכתי לכנס, אבל המחשבה כן נשארה איתי, ורציתי רגע לחשוב על נשיות, על גבריות, על תפיסות שמבדילות בינינו, ואני קודם כל רוצה להגיד שזה לא פרק לנשים בלבד, כי זה פרק שמספר את הסיפור שאנחנו מספרים. על נשים וגברים, ובעיקר פרק שמזמין אותנו לשים סימן שאלה על הסיפורים האלה, ולחשוב האם יש משהו שהיינו רוצים ורוצות לעשות אחרת, כבני זוג, כאימהות, כבוסית, כאח, כבן זוג. אז בשביל זה, הזמנתי לכאן היום את מאיה טבת דיין. שלום לך.
שלום, יהודית, מה העניינים?
איזה כיף שאת כאן.
נכון, באמת. כן, אנחנו יושבות עם שמיים נורא יפים מסביבנו, לא, נעים לנו כזה, נכון?
איזה כיף, חיכיתי לזה הרבה זמן מאז שיחתנו הראשונה על המפגש הזה. אני קוראת את הדברים שאת כותבת וממש נהנית, וזה גורם לי לחשוב ונותן השראה ומחשבה וזווית חדשה, ואני גם אציג אותך באופן פורמלי יותר. כן. אז דוקטור מאיה טבת דיין, את משוררת ואת כותבת על פמיניזם ונשיות ועוד מלא תחומים שככה נוגעים בבטן וגורמים לחשוב, כמו שאמרתי, את כותבת בעיקר בארץ, אבל אני חושבת שגם על קירות הפייסבוק שלה, אפשר כזה, אני בעיקר משם, כן. עוקבת. חוץ מזה, את זוכת פרס לוי אשכול בשנת 2018, והוצאת כבר כמה ספרי שירה, זו שאת מחזיקה ממש כרגע, נקרא כדי להסתדר עם המצב. אז וולקאם.
תודה רבה, ברוכה נמצאת.
תודה. בואי נתחיל בשיר.
אוקיי.
Okay. יאללה, אז הבאת לנו שיר שנקרא אני רוצה להיות נשים.
קוראים לו אני רוצה להיות נשים, הוא נכתב בהשראת שיר אחר שנקרא אני רוצה להיות גברים, שכתב עמוס נוי, שהוא משורר נפלא. הוא כתב כל מיני גברים כאלה עם צרור מפתחות ענק ונורא מוצלחים כאלה, עשירים עם קרנות השתלמות, והוא רוצה להיות כמוהם. מיד ידעתי שאני רוצה לתת שיר תשובה לזה, אבל שאני לא רוצה להיות הנשים האלה, הנורא עשירות או נורא בורגניות, ואמרתי לעצמי, איזה נשים אני רוצה להיות? וכשהתחלתי לכתוב, מהר מאוד הבנתי שאני רוצה להיות חברות שלי, שהן מצטיינות ניו אייג', מוארות בגוף אדם, כל אחת מהן, טוב, אני אקרא עליהן, הן כולם פה בשיר, אני מכירה כל אחת ואחת כזו באופן אישי, כל המשפטים נאמרו לי, ואני לפעמים אומרת שהשיר הזה הוא רשימת הכישלונות שלי, כל מה שאני רוצה ואין לי סיכוי. אני רוצה להיות נשים שיורדות למדבר, נענות לאיזו קריאה פנימית, נוסעות בפיתולים של יער השתעול, מטפסות לכפר על צוק ביוון הטורקית, לוקחות פסק זמן בחושה בטרנסילבניה, צפות במעיינות חמים בנפל. אני רוצה להיות נשים מחוברות, שמקבלות סימנים מהיקום, שאומרות, זה הגלגול האחרון שלי פה על הכוכב הזה, אני פה רק ליהנות. אני רוצה להיות נשים אורגניות, שממלאות עלי כרוב, עלי גפן, לא עשות סרפד, מעלות לסטורי, קולורבי מהגינה, שאומרות, גדי בונה לי בקטה מאדני רכבת. גדי מגלגל פיסטוק בבצק פילו. נו, את מכירה את השיגונות של גדי, הכל הוא חייב לעשות לבד. וגם כשאנחנו עושים אהבה, הנשמות שלנו מתאחדות. אני רוצה להיות נשים קוסמיות, שהן האלה הגדולה, הרוח הגדולה, שאומרות, הרחם שלי מדברת. שאומרות, יוני. שאומרות, אני עושה עיסוי יוני לרפא את הפצע הפתוח של הנשיות שיולדות באורגזמה. אני רוצה להיות נשים זקופות שאומרות, אם יש משהו שאני מבינה בעיניים עצומות, זה המין הגברי שגולשות בסרילנקה, שיפה להן שיער אסוף, עושות היוואסקה. הן שמו כלום כסף על בית, כלום, אני אומרת לך, והוא שילש את עצמו תוך שנה. השפע הוא אישור מהיקום. יש להן אימא. יש להן אימא. האקס שלהן תמיד שם בשבילן. קוראים להם ניסים מטורפים, מטורפים, מאז שנסו לקוסטריקה, ומשום מקום הגיע איזה שמן ושינה להן את החיים. אני רוצה להיות נשים גמולות מפלסטיק, שמלקטות צמחי מרפא ברמת גן. הבית פתוח, תבואי. הן ממש לא מתרגשות מנעליים על הספה, כלבים על הספה, אורחים על הספה, פירורים. מצידי תישארי לישון על הספה. אני רוצה להיות נשים שלא צריכות שיגידו להן וואו בלילה, לא צריכות שיגידו להן וואו בבוקר, לעשן איזו חובזה, להיות מרוצה לאללה, ללמוד לומר לעצמי וואו לבד.
איזה יופי.
תודה.
את באמת רוצה להיות כל הנשים האלה?
כן, מה, ללדת באורגזמה ולנסוע לנפאל ולשמן שישנה את חיי, ברור שאני רוצה.
ואיזו אישה את.
ולהבין גברים, אני כל ההפך של זה. לי, אני היסטרית על הספה, אני לא אוהבת, לא, אי אפשר לעשות אצלי כלום על הספה, היא כאילו מקדש בבית.
אסור לאכול על הספה?
מה פתאום לאכול על הספה? גם כשיושבים אצלי על הספה, אחרי זה אני מיישרת אותה.
באמת?
כן, ואני שונאת ללדת, ואני בחיים לא צפה במעיינות חמים, וכאילו, אני כל ההפך של זה. כלומר, אני לא, ואני לא אומרת לעצמי וואו לבד. אלא אם כן, אני ממש זוכרת את זה, אבל מי זוכרת?
אני לא יכולה שלא לשים לב שאת אומרת על עצמך מה את לא. וכולנו עושים את זה, איך אנחנו לא, כמוהן, לא עומדים בסטנדרט אחר, נשארים לא מספיק. ואני חושבת שאת נוגעת בדיוק בזה, בכמה קשה לנו, גם לגברים לדעתי דרך אגב, להגיד לעצמנו, וואו, ואולי שווה לקחת את זה למשהו פרקטי, של להזכיר לעצמי, וואו, מדי פעם, לכתוב איזה משהו טוב, או הצלחה, או אפילו תזכורת בנייד של מה אני כן. אז אולי תגידי, מאיה, איזה אישה את כן?
וואו, זו שאלה ממש קשה. אני מאוד חקרנית כזו, אני נורא קלה להתלהב מרעיונות ולהסתקרן, ואז אני חייבת לדעת אותם. אני ממש בוערת באש כשמשהו דחוף לי, ואני נכנסת בו ועושה אותו, אין לי סבלנות במיל, זו תכונה לא טובה, אני חושבת שקרוביי פחות מחבבים את זה, הרבה פעמים הטענות נגדי מקרוביי זה, את חושבת שאת יודעת הכל, אבל את לא, אז אני כזו, אני חושבת שאני מעצבנת.
אתה צודקת.
מה?
אתה צודקת?
כן, אני לא יודעת, אני ורדה רזיאל ז'קונט בגוף מאיה טבת דיין קצת. אני כל הזמן יודעת מה נכון, מה צריך, אין לי סבלנות כזה. זה עוזר?
אבל אם חברות שלך היו כותבות את אני רוצה להיות נשים וחושבות עלייך, אז איזה שורה...
אז הן חושבות שאני כזו, אבל זה יחסי ציבור לא נכונים. שום שורה פה לא קרתה לי, הן תמיד אומרות לי, אבל זה, את כזאת, את רוחנית, ואת בשלווה ושלום עם היקום. ואני לא, אני באמת היסטרית על הספה, כמו שאמרתי, עצבנית על הכלב. אני אמא בסדר גמור לדעתי, אבל זה בא עם הרבה גבולות. לא עם האדמה. כלומר, אני אמא מאיה בתל אביב שסוגרת את הדלת כשהיא צריכה לכתוב. אני צועקת על ילדותיי לפעמים. אני לא...
אנחנו אוהבים אותך, מאיה.
לא שצריך לכתוב עליי שיר.
אז מה מביא אותך להתעסק בנשיות, בנשים?
אז מה שהביא אותי זה באמת האימהות שלי. אני אמא לשלוש בנות. ומעולם לא שיערתי שאני אהיה פמיניסטית, אני האמת לא התעניינתי מעולם בפמיניזם, והייתי משוכנעת שהפמיניזם עשה את שלו, כשכולם יצאו להצביע והכל בסדר, ולא הבנתי מה, אמרתי אצלי טוב, יש כאלה שזה התחביב שלהם, אבל פשוט לא הבנתי בזה כלום, והרי עשיתי דוקטורט בשירה סנסקריטית, כלומר חייתי באיזה עולמות אחרים, ובנותיי באיזשהו גיל, ובגלל שהם ילדות שגדלו בעולם ונסעו הרבה וראו הרבה, התחילו לשאול המון שאלות, במיוחד כשחזרנו לארץ, והם אף פעם לא מרגישות מקומיות בשום מקום. אז זה נתן להם ולי את המתנה של להסתכל על המקום הזה עם גבה אחת מורמת, ולשאול אותי כל הזמן, למה? למה המקומיים פה מתנהגים ככה? למה הם אומרים ככה? למה המורה דיברה ככה? ככה? זה דברים שאני אמרתי להם בהתחלה, זה ישראל, זה ישראל. ואז יום אחד אמרתי, למה אני עונה להם ככה? הרי אין תשובה. אין תשובה, ואנחנו צריכות לתת לשאלה, להישאר תלויה בחלל החדר רגע, ולהתבונן בה, ולהבין את השפה פה, את ההתנהגות פה, את הפרסומות פה, את ההתנהלות ברחוב, את השמות של הרחובות. וזה עורר בי משהו. והיה פעם אחת שביתי ירדה למטה בתל אביב לשמור חניה לסבא. ובתל אביב, בשכונה שגרנו, זה אומר שהייתה צריכה לרדת 25 דקות לפני הזמן. זה בערך הזמן הממוצע, אבל אחרי 10 דקות היא חזרה. והיא חזרה עם לב הולם כזה, והיא אמרה לי, אמא, אני לא יכולה. אמרתי לה, וואו, מה קרה? הייתה מאוד נסערת. אז היא אמרה לי, איש אחד יושב על הספסל ומסתכל עליי כל הזמן. היא הייתה בת 10:30. ואמרתי לה, אוי פופו, אז תישארי פה בבית, ואני ארד לשמור חניה לסבא. ואז ירדתי, והיה לי את ה-25 דקות האלה לחפש חניה, לחכות שמישהו יצא, וראיתי את האיש הזה על הספסל, הוא גם מסתכל עליי. ואמרתי עצמי, מה קרה פה עכשיו בעצם? הרי לא קרה כלום. לא קרה כלום. הוא לא פגע בנו, הוא לא עשה כלום. למה אמרתי לבת שלי, תישארי בבית, פה הכי טוב? למה ירדתי במקומה? למה הבת שלי בגיל 10:30 יודעת שזה לא בסדר שמסתכלים עליה ככה? למה הוא חושב שזה בסדר להסתכל עליה ברצף 10 דקות על ילדה? וזה היה הטור הראשון שכתבתי בארץ. וקראו לו, לא ביג דיל, עוד ילדה הודרה או משהו כזה מהמרחב הציבורי.
קראתי את זה.
כן, והלא ביג דיל הזה היה בעצם ממש ביג דיל, ושם הבנתי שבפמיניזם אין דברים קטנים. אין דברים קטנים ודברים גדולים. אנחנו יכולות לדבר על כסף, מזכורות במשק, דימוי גוף, זה כאילו דברים גדולים, אבל הילדה שלי, שבאותו רגע אני אמרתי לה ב-2020, תישארי בבית, פה הכי בטוח, זה גדול באותה מידה. וזה פוליטי באותה מידה, וזה בן דורי באותה מידה, כי לי אמרו את זה. ומאז הבנתי שהפמיניזם עשה צעדים ראשונים טובים, אבל יש לנו מלא עבודה עוד.
יואו, וואי, 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 וואי. יש לי כזה 507 פיצולים כרגע בראש של כזה, לפנות לכאן, לא, לפנות לכאן, לא, לפנות, אם אני אלך לשם, אוקיי. אז אני פשוט אבחר אחד מהם. כן. ואני אגיד ש... אולי זה זמן טוב להגדיר רגע מה זה פמיניזם, כי אני חושבת שזה לא לגמרי ברור מה זה, כי שנאת גברים בוי זה לא. אז אחת ההגדרות הן שפמיניזם זו התנועה החברתית למען זכויות של נשים. למרות שיש הרבה מחאות פמיניסטיות, אנחנו עדיין רואים ורואות פערים בין נשים לגברים, למשל בשכר, בציפיות לגבי הגוף, בהורות, ואני תוהה, אולי אפשר לקשר את זה לחוסר ביטחון. אולי יש משהו בנו בנשים שטבוע בנו, איזשהו חוסר ביטחון.
כן.
לא יכולתי להתעלם מזה שכשכזה שאלתי אותך על האישה שאת, אז קודם כל אמרת לי על מלא נשים שהם דברים טובים, ואז שאלתי אותך עלייך, ואז אמרת לי מלא דברים שאת לא. כלומר, זה היה היחס כזה.
לא, אמרתי גם מה אני כן, אמרתי מה אני מעצבנת, מה אומרים עליי, איזה מין ורדה רזיאל ז'קונט אני.
נכון, אבל לא הערת את עצמך באור חיובי. לא אמרת, השיר המקביל של אני רוצה להיות נשים, בית 8, שלא כתוב עדיין, זה אני רוצה להיות האישה החקרנית שנכנסת לרעיון, שאת יודעת, לוהט בלהעביר משהו. וזה שלח אותי לחשוב על כמה אנחנו... עוד שנייה נחשוב על האם זה באמת יותר נשים מאשר נשים וגברים, אבל כמה אנחנו כל הזמן במה אני לא מספיק. כזה, אני רוצה להיות כמו מישהי אחרת או כמו משהו אחר, אבל מה שאני הוא לא מספיק טוב, ומה שטוב בי הוא בעצם מעצבן.
לגמרי, אנחנו, קודם כל אנחנו כאילו מחונכות לחשוב ככה, ואנחנו מקבלות כל הזמן מודלים, מה כן להיות. המודלים האלה רצים בפיד שלנו, בפרסומות, בשחקניות, בכל אישה שיולדת ולובשת בגד גוף מיד. הם הכל, הם מסביב, אנחנו מקבלות אותם גם בבית, האימהות שלנו אמרו לנו משהו, השכנות, סבתות, דודות, לכל אחת יש משפטים שאמרו לה. לפעמים אני עומדת מול קהל ואני אומרת, אני פונה לגברים, ואני אומרת להם, מישהו אמר לכם פעם משהו על הגוף שלכם? אתם יכולים לומר לי משפט שאתם זוכרים, שאמרו לכם על הגוף שלכם, ובדרך כלל יש שתיקה. וכשאני פונה לנשים, ואני אומרת, מישהו אי פעם אמר לכם משהו על הגוף, תגידו משהו, ובבת אחת יש מלא רעש בחדר, כי כולם מדברות, והמשהו שאומרים לנו על הגוף שלנו, הוא בדרך כלל, מה הגוף הזה לא? מה חסר בו? מה יותר מדי בו?
אבל למה שזה יהיה עניין של נשים? כלומר, מקשיבים לנו גברים, שאני מקווה שהם פתחו את הפרק הזה למרות הכותרת שלו, ומה הקשר של זה לנשים? כלומר, גם לגברים היו הורים שאמרו להם ככה או אחרת, גם הם מבקרים את עצמם, כלומר, זה לא שאנחנו רואים שגברים חפים מביקורת עצמית, אז למה שזה יהיה נושא נשי?
זה לא נושא נשי. גברים עוברים מלא הקטנות והסללות, ובסופו של דבר קורה בכל זאת איזה פיצול. וגברים לצד ההסללות והקטנות שהם מקבלים בבית, הם מקבלים ממקומות אחרים איזה בוסט חיובי, שמאפשר להם למשל להשתתף יותר בשיעור, להרגיש יותר בטוח במקומות, להרגיש יותר בבית בעולם, לדרוש לעצמם יותר כסף, בכל מיני ניסויים שעשו ומורים אומרים לתלמידים, גם באוניברסיטה, תנו לעצמכם את הציונים בסמסטר הזה. גברים, סטודנטים גברים, תמיד נותנים לעצמם ציון שהוא בערך 15% מעל הממוצע, ונשים נותנות לעצמן פחות. אז למרות
פחות, כל 15% פחות מהממוצע?
אני לא יודעת אם 15%, אבל פחות, לא מהממוצע, פחות ממה שהם ראויות בעצם לקבל, וגברים נותנים יותר ממה שהם היו ראויים לקבל. וזה גם כשיש להם את כל הבחנים וההשתתפות שלהם, והם יודעים על מה לבנות את הציון. אני כמרצה באוניברסיטה יודעת להגיד לך שסטודנטים הרבה יותר היו משתתפים מסטודנטיות, הרבה יותר מדברים בלי שום בסיס, ובהרבה יותר ביטחון, אבל זה עדיין, אני לא יודעת לפענח את זה, זה נורא מדובר הרי בפסיכולוגיה, זה לא כל כך התחום שלי, אבל זה עדיין לא אומר שכילדים אנחנו לא סוחבים איתנו קולות פנימיים מאוד מקטינים, גם נשים וגם גברים.
כן. תראה, כשמסתכלים על תסמונת המתחזה, או תסמונת המתחזה, אז הדעה הרווחת היא שנשים סובלות מזה יותר, שמי שלא מכירה או מכיר תסמונת המתחזה, זאת התחושה שאני לא ראויה להיות במקום עבודה שלי, בתפקיד הזה, בלימודים האלה, בתואר הזה, בדוקטור הזה, אני כזה, מי אני שבכלל הגעתי לפה, זה רק במזל לכולם, הצליח, זה היה קל, מישהו קידם אותי, אני לא באמת ראויה להיות פה.
ומישהו יעלה על זה יום אחד.
ויום אחד יום אחד יגידו, נו, מה, אתם רואים אותי בכלל, ואתה כזה, שיט, תפסו אותי. ובמשך שנים חשבו שזו תופעה נפוצה יותר אצל נשים, שנשים מרגישות מתחזות שהן מצליחות, וגברים לא. אבל אז, שימי לב, מה התגלה? התגלה שנשים פשוט משתפות יותר בתחושה שהן מתחזות. וכששואלים גברים באופן אנונימי, אז מסתבר שגם גברים מרגישים כמתחזים, ובעצם אין הבדל בסטטיסטיקה בין גברים לנשים. אז אולי נשים נוטות או מוסללות לדבר יותר על החוויה שלהן, וגברים יותר להסתיר. ואני תוהה, אז האם באמת את חושבת שזה הכל עניין של הסללה? כי מצד אחד, כן, יש הרבה דיבור על הסללה וחינוך ומה שסופגים מהסביבה, ומצד שני, יש פה ביולוגיה, גנטיקה שונה, שיש לה תוצאה אמיתית על המציאות. ואולי אנחנו שמים יותר מדי על הסללה. אני אתן לך דוגמה. יש לי, ממש עכשיו, יש לי בן ובת, ולא מזמן הם רבו על משחק עגלה של בובה, גם ורודה כזה, הכי כאילו בנות. וכל אחד משך לצד שלו, והייתי כזה, יאה, מה הסללה? שני הילדים שלי רוצים לשחק בעגלה של בובה. ולא התערבתי, רציתי לראות מה הולך לקרות. עכשיו זה לא כוחות, הוא בן כמעט 5, והיא בת שנה וקצת, חטפת העגלה, אמרתי, בוא נראה מה הוא הולך לעשות עם העגלה. ואז הוא הופך אותה, אומר, אמא תראי, אני מחליף לגלגל, מתקין לרמקול, משמן לתצירים.
מיישר את השאסי, ולוקח אותה לטסט.
ממש. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, שניהם משחקים בעגלה, אבל הם לא משחקים בעגלה באותו אופן, והיא כזה שמה את הבובה, שמה לה שמיכה.
אבל זה בסדר, לי אין בעיה עם זה. את יודעת, המוחות שונים, הנטיות שונות, ההורמונים שונים, אנחנו לא יכולות לתקן את זה, זה גם לא יהיה מעניין. כלומר, אנחנו לא נולדים באמת שווים במובן הזה, אבל אז זו נקודת מוצא. השאלה, מה עושים עם זה? מה עושים? האם אנחנו, לאן לוקחים את זה? והמצב הוא כרגע כמו שאני רואה אותו, ואני מדברת, לא מדברת בטח כלל עולמית, למרות שזה בטח נכון בעוד מקומות, אבל פה בארץ, במקום שאני חיה בו. מצב של חוסר הוגנות מגדרית, מאוד רציני. אז המטרה היא בעיניי פחות להגיד שוויון, שוויון. אני לא כך יורדת לעומק העניין מה זה שוויון, ואם בכלל על זה מדובר, אני לא יודע. בתוצאה אנחנו רוצים שיהיה איזשהו שוויון של הזדמנויות, שוויון בחוויה, שוויון בנעימות ובחמלה שאת חווה בחיים הקצרים האלה שלך פה. אבל בפועל אנחנו צריכים לדבר על הוגנות מגדרית, על איך עושים, איך נוגעים בכל נישה ונישה ושואלים, זה הוגן מה שקורה פה או לא הוגן? וכן, נולדנו שונים וזה כיף ככה. נכון, זה הכיף, הגיוון הוא הכיף, לא הולכים לתת הורמונים פה לחצי אוכלוסייה, נכון? כן. זה לא... מה שמעניין אותי בעיסוק פמיניסטי זה לקחת את ה... אני אומרת הרבה וכותבת תחת האשטג שהוא חייבים להתחיל לספר, הגיע הזמן לספר סיפור חדש. וסיפור חדש נדמה לי שצריך מונחים חדשים ושפה חדשה, בכלל לא להשתמש... בשפה הקיימת, זה לא מלחמת אנשים בגברים, ומי ניצח, אז השפטתם אותנו, עכשיו אנחנו נשפיט אתכם, נחליף את הפטריארכיה במטריארכיה, לא, זה לא הכיוון. נדמה לי שלשים את הקול הנשי, רגע אחד בעמדת המספר, המספרת, יכול להיות מעניין. לא אחת שתספר איך נשים יכבשו את העולם, או ינהלו את העולם, אלא קצת כמו שאת מנהלת משפחה, מרבית הנשים, מנהלות משפחות. הן עושות עוד דברים בחיים, והן מנהלות משפחות. הן מנהלות אותן לוגיסטית ורגשית, ולפעמים כלכלית וחינוכית, פסיכולוגית. איך את עושה, איך את מנהלת כמו משפחה את העולם? איך את מנהלת אותו בצורה שאם אני מגדילה מישהו במשפחה שלי, כל המשפחה גדלה בזכות זה שהוא גדל. אנחנו כולם בעד אחד. אם מישהו בצרה, אנחנו כולם נרתם לו. איזושהי ראייה כזו, לא תחרותית, לא אנונימית, לא לדרוך על המתחרים שלי כדי לנצח, אלא להעצים את כולם, וזה יגדיל אותי. אני מנסה עכשיו איך הקול הזה יכול להיות לרווחת כולם. כרגע נראה לי שהסיפור הקיים הוא לא לטובת אף אחד. לא גברים ולא נשים. ויותר לא לטובת נשים, אבל הוא גם לא לטובת גברים ביפר, כאילו.
כן, יש מקום... שאני חושבת על זה, שהוא לא לטובת גברים. כשאנחנו מסתכלים, למשל, במחקר על ההשפעה של התערבויות נפשיות, טיפוליות לגברים ולנשים, אז אנחנו רואים, למשל, לדוגמה, שכתיבה ככלי לפריקה של מתח, אז שזה עוזר לגברים יותר משזה עוזר לנשים. זה עוזר גם לגברים וגם לנשים, אבל לגברים זה עוזר יותר. למה? כי בדרך כלל יש להם פחות לגיטימציה להביע רגשות, כי הם חייבים להיות כאלה חזקים לכאורה, ופה יש איזו התערבות שסוף סוף מכריחה אותם להוציא את זה, וזה משחרר משהו שכל כך חשוב לשחרר. ואת יודעת, גם לא במחקר, הנחיתי קבוצה של גברים ונשים בני 70 פלוס, ודיברנו על פגיעות ואותנטיות, והגברים בקבוצה אמרו בפה אחד, שהם בחיים לא מבקשים עזרה, שהם לא רוצים להיות, שימי לב למילה שהם השתמשו בה, רופסים. אז הדוגמה אחת שבה גברים אולי נפגעים מהסיפור הזה, כשהם כל כך לא מורגלים להביע את הרגשות והחוויות שלהם. איפה את עוד רואה שזה לא לטובת אף אחד?
ברגע שאנחנו מגדירים למשל מקצועות נשיים, והמקצועות האלה הם מקצועות שבהכרח נחשבים פחות. אם זה מקצוע נשי, אתה כגבר לא תלך לעבוד בו. זה לא גברי, זה לא נחשב. ומכל המקצועות האלה, דווקא מקצועות החינוך והטיפול. זאת אומרת, שנייה, זה יוצא שכל החינוך והטיפול שלנו מתוגמל נורא נורא נמוך, עוסקות בו בעיקר נשים, רובן קוראות תחת העומס, הרבה מהם היו עוזבות עכשיו את המקצוע, למרות תחושת השליחות, כי הם לא מסיימות החודש. יש כבר הגירה חוצה מהמקצועות האלה. איזה מין חברה זו? חברה בלי טיפול ובלי חינוך. זה גברים גם צריכים. צריכים שיתפלו בהם ויחנכו אותם, נכון? אז זה הפגיעה הכי מובהקת. אנחנו נפגעים מזה שהם... את יודעת, כל מקום שבו אישה עובדת הרבה יותר שעות ביום מגבר, ורוב השעות האלה לא משולמות, ואז את רואה, כלומר, יש לי איזה שיר שמסתיים במשפט, שאיזה שכן שואל אותי, מה קורה לכם, נשים? למה אתם פשוט מפסיקות להיות שמחות? כאילו, מה הבעיה איתכם? ואני באה מפילוסופיה הודית, ושם שמש ציווי בדהרמה ההינדואית, אישה צריכה להיות שמחה. עכשיו, הציוויים האלה מגיעים בגלל איזה צורך. נשים מפסיקות להיות שמחות באיזשהו שלב, ויש עלינו נטל מאוד מאוד גדול לאורך שנים. וכשהנטל הזה לא משולם, לא מוערך, לא צובר לך זכויות, לא צובר לך איזה פתח למשהו אחר אחריו. ועכשיו עם המלחמה הזו, וכל הגברים האלה שתקועים באוקראינה ואסור להם לצאת, זה הסללה. לא כולם שם לוחמים, לא כולם בעד המלחמה, לא כולם יודעים להילחם. אני זוכרת שסבא שלי הגיע לארץ אחרי השואה, ומיד שמו לו, והוא היה, באמת, לא היו לו שיניים בפה מרוב רעב, תקעו לו ביד רובה, הוא היה צריך להגן על עמק הירדן. עכשיו, הוא בקושי החזיק את הברכיים שלו ישרות. הוא נפגע מזה. כלומר, זו פגיעה. כל דבר כזה זה פגיעה. את חושבת על הבן והבת שלך, זאת אומרת, יש לו אופי כזה. לא, יש אופי אחר. למה דווקא הוא צריך להיות לוחם והיא צריכה להיות פקידה? למה... אנחנו כולנו נפגעים מזה, וזה סיפור נורא חד-ממדי, ונורא משטיח אותנו, ולא מאפשר לנו לשמוע מי אנחנו באמת, מתחת לזה, אז זה החוסר הוגנות.
אני נורא מתחברת למקום הזה של הכסף שאת מציפה, כי...
מה, והצבא והמלחמות? לא,
לא, גם הצבא לגמרי. פשוט, לא יודע, את צריכה לבחור רגע משהו שאני יכולה שנייה... כלומר, אני ממש מזדהה איתו, גם באופן אישי, כי אני אומרת מצד אחד, תראה, אני רגע מדברת על עצמי, ואני אומרת, יש לי עסק, הוא הולך, טוב, טפו טפו. אני עושה דברים שמעניינים אותי בעולם. כלומר, מצד אחד אני מרגישה שהכי כזה, הנה, פיצחתי את זה so called. מצד שני, תשאלי אותי על כסף, ואני אגיד לך, וואלה, אין לי מושג מה זה המדד דאו ג'ונס, או כזה הנאסדק, או ביטקוין, או אפילו דברים הרבה יותר בסיסיים מזה. כלומר, כל המושגים הכלכליים, אני לא באמת נמצאת שם. אני לא באמת נכנסת לחשבון כל חודש, ומסתכלת מה יצא ומה נכנס ומה זה. ואני אומרת, זה בעיה. זה בעיה.
זה בעיה, בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא עולם כלכלי. אני אומרת, שוב, קשה מאוד לדבר באופן כוללני, ויש נשים שהן חיות רעות בכסף, אבל עוד פעם, כשאנחנו מדברות במשיכות מכחול רחבות, אז לא מדברים איתנו על זה בבית. זה לא שיחה של אמא ובת, זה כן שיחה של אבא ובן. לפעמים הם מנהלים אותה בדרך למוסך. לפעמים אבא ייקח את הבן שלו לבנק, לא כל הבנים יאהבו את זה, לא כולם ייהנו מזה, רובם בכלל לא טובים בכלכלה, אבל לכולם מקנים ביטחון בזה. כמו שלי, יקנו ביטחון במטבח. אני לא אוהבת לבשל, לא מעולה בזה, אבל יש לי המון ביטחון במטבח, ואני גם יכולה לקשקש בביטחון על ענייני מטבח, למרות שבאמת עדיף שאני לא אבשל לך.
ספר המתכונים זה הספר הבא?
בדיוק לא. אז אני אומרת, זה נותנים לנו ביטחונות במקומות, כי עכשיו, כשזה במטבח זה בסדר, אבל כשזה בכלכלה זה ממש מועיל בחיים. כלומר, זה ממש עוזר לדעת בכלכלה, ואנחנו רובנו גדלות בלי שפה. ואז כשאת שואלת, אז בדרך כלל שמים אותך ללעג, כלומר, זה פדיחה, כי מה, עכשיו בגיל 32 את נזכרת לשאול מה זה הדאו ג'ונס, ואת אומרת לה, צריך טוב, יאללה, אני אצליח להעביר את החיים בלי הבושה הזו של להיות גולה מכסף, זה אומר שאת, יהיה לך פחות כנראה, אם את לא יורשת עשירה, אם את לא במקרה דפקת קופה על משהו, את לא יודעת לקנות כסף בכסף, תעבדי יותר.
נראה לי שזה מה שקורה אצלי, שאני כנראה עובדת יותר בשביל כסף, שאולי הייתי יכולה לעשות כסף מכסף, כמו שאת אומרת.
כן. אז אני מאוד, כל הזמן אומרת לבנות שלי, הנה 100 שקל. איך אנחנו קונות עוד כסף בכסף הזה? זה דיבור שאף אחד לא דיבר איתי שהייתי ילדה. אמרו לי, הנה 100 שקל. תשתדלי לא לבזבז הכל.
אז איך את עושה את זה היום? את משוררת. זה לא... את לא כאילו בעלת חברת הייטק, נכון? כזה ממה שאת מצפה מבחינה כלכלית.
אני לא בהייטק, הרי משוררת זה הלואו של הלואו-טק, נכון?
בדיוק, זה מה שאני אומרת, שכזה איך את ניגשת לנושא היום. כלומר, אם את מדברת על התחומים במשק, אז משוררת לא נמצא שם במנכ״ל סוכן נדל"ן.
מצד שני, נכון. מצד שני, משוררת היא עצמאית. היא עוסקת מורשה או מורשת, אני יודעת, אני לא יודעת איך אומרים את זה בשפה. היא מקבלת כסף על העבודות שלה. היא דורשת כסף, יש לה איזה תעריף. יש לה הכנסות שהיא יכולה לעשות איתם דברים. אם היא עושה את כל זה, דורשת מספיק כסף, עובדת מספיק, ואז מייצרת עם הכסף כסף, אז היא לא פחותה מכל מנכ״ל אחר בעצם. אני המנכ״ל בחברה הזו ששמה מאיה טבעי דיין.
כן.
ואני משתדלת מאוד לעבוד בה נכון, ולהיות מודעת, ולדרוש את הסכום שאני ראויה לו בעיניי, שנעים לי לעבוד בשבילו, לא להתפשר. לא, בכלל אני לא כשאני שולחת הצעות מחיר, אני לא באיזה שוק שבו הזול ביותר ייקח, או לפחד שלא ייתנו לי איזה עבודה כי יקרה מדי. ההפך, אם אנשים אומרים לי לא, אני אומרת לעצמי, יופי מאיה, את במחיר הנכון לך. המחיר לא אמור להתאים לכולם. את לא נועדת להיות המשוררת הזולה בעולם, זה לא הטייטל. ואפילו אני אומרת לעצמי, תהי כזה הסמלה היקרה בקניון, זאת שאנשים עוברים מולה כמה פעמים, ובאים גם בשני, שלישי, רביעי, ובשישי אומרים, יאללה, אני אפרגן לעצמי את הסמלה הזו. אז אני הסמלה הזו, מתוך החלטה, להיות הסמלה הזו, מתוך החלטה שאני רוצה לתקן את ההתנהלות שלי, לא לפחד, לא לפחד, לנהוג בלי פחד.
מה היה פעם? שאת אומרת את זה כן.
אני גדלתי בלי דיבור על כסף, אז גדלתי בקרב נשים שלא הרוויחו כסף. הגברים לפעמים הרוויחו, לפעמים לא. נשים בכלל לא דיברו על זה. ואז היה תמיד את הפחד הזה, איך תרוויחי? ממה יהיה לך? ממה תחי? מי אמר שיהיה לך מספיק? אולי את מבזבזת יותר מדי? כל השיחה הזו, גם זה קול פנימי. ואני מרפאת אותו כבר כמה שנים טובות. ואז אני לוקחת את הכסף שאני מרוויחה, ואני עסוקה מאוד בשאלה, לא תמיד אני מצליחה, אבל אני עסוקה בשאלה איך אני באומץ עושה איתו דברים. לפעמים אני מפסידה, לפעמים אני מרוויחה, אבל איש לא יאשים אותי שלא שיחקתי איתו. כאילו, שלא ניסיתי כל מיני דברים שאני, לפעמים אין לי מושג ירוק בהם, אבל אני לוקחת את אותו ביטחון מהמטבח, ומשיטה אותו על כסף, להיות אוקיי. אוקיי. יאללה, אני אקח איזה סכום, זה לא יעשה אותי עניה יותר, לא עשירה יותר, ובואו נראה מה קורה.
אז מה זה אומר לקחת סכום? כלומר, מתכוונת להשקיע במניות או כזה?
כן, למשל מניות, קרנות, למשל לנסות כל מיני משחקים בשוק הנדלן, שזה לא, את יודעת, אפילו להבין שלהשקיע בנדלן, זה לא בהכרח אומר שאת קונה דירה במלא מיליוני שקלים. יש מלא אפיקי השקעה בנדלן שהם שלבי ביניים. הם עדיין שייכים לשוק הנדלן. אני פשוט מכריחה את עצמי ללמוד ולהקשיב. ואני בכל מיני קבוצות וואטסאפ של נשים צעירות ממני, היום אני יכולה לומר את זה כמעט על רוב האוכלוסייה, נראה לי.
הגזמת.
אני בת 47 בשבוע הבא, המון נשים הן צעירות. אה, כן, אוקיי. והן עושות מלא השקעות, ואני מין רק יושבת וניזונה מההשראה של האומץ שלהם. והן מדברות, הנה, והנה הדוח שקיבלתי, והנה מישהו מעולה וזה, ואני אומרת, יואו, איזה כיפיות. אתם בנות 25, בנות 30, אני רוצה לשחק איתכם, אני רוצה כאילו... אני משקיעה בזה, ואני מערבת את בנותיי בזה, ואני נותנת להם לנהל את הקופות גמל של עצמן. זה עולה, זה יורד, אנחנו לומדות איך מגיבים לירידות, איך לא נבלים מהם.
כן, אני ממש, אני חושבת שגם יש הבדל ביני לבין האחים שלי בהקשר הזה, שאני זוכרת שאח שלי...
שהם בנים, בעצם.
כן, שאח שלי שהוא בן. אז אני זוכרת ששאלו אותו מתישהו על העסק שלו, כזה, איך הולך? תראה, שאלה כללית. ואז הוא נתן תשובה מספרית. הוא היה כזה, כן, אנחנו מוכרים בלה 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 בשנה. כאילו, לא זוכרת אפילו את המספר שהוא אמר. אנחנו מוכרים מיליון דולר שזה בשנה. נפלה לי על הסט.
כן.
על התשובה.
נכון. על עצם הגילוי הזה, כמה חשוף וישיר הוא אומר את זה, נכון?
כן. עכשיו, הוא לא אמר את זה בצורה שוויצרית או מתנסית, או זה היה כאילו הכי נקי. את יודעת, כזה, שאלת איך הולך, כאילו, את יודעת.
ככה הולך, זה, כי זה, זה עסק.
זה
כן.
מה שבאמת, את יודעת, כשאת שואלת העסק איך הוא הולך, אז זה באמת תשובה גם שמעניין נכון. אותך לשמוע, את כזה, מה זה הולך טוב, כאילו, מה זה טוב, נכון? עכשיו, אני תשאלי אותי איך הולך, אני מחיינו את הלך תשובה כזאת.
אז הנה, אז את שואלת אותי, את משוררת, ואני אומרת לך, אני משוררת למטרות רווח. כן. אני גם למטרות שירה, ולמטרות הנפש, והשליחות שלי, והיצירה, ואני בהחלט גם למטרות רווח, ולמטרות הילדות שלי. והנכסים הספרותיים שלי הם הנכסים שאני הולכת להשאיר להם בין היתר, ולמדתי להסתכל על זה גם. את יודעת, זה חלק מהעניין, וזה לאמץ חשיבה, שהיא מאוד נקייה, אני לא מתנצלת כשאני אומרת את זה, אני לא צריכה להיות מסכנה, אני לא צריכה להיות, להתחנן לפת לחם, כדי שהאומנות שלי תחשב אומנות טובה יותר. אומנם לימדו אותנו לקשור את זה, ולימדו אותנו שנשים מראש, הרי מה זה הפמיניזם? זה כשנשים דרשו לראשונה זכויות ירושה בכלל. נשים לא ירשו כסף, לא ניהלו את הכסף, לא יצאו לעבוד בכסף, עבדו בלי כסף כל החיים, וכשהן כבר יצאו ונגיד טיפלו בחיילים פצועים, הן היו אחיות רחמניות. לא אחיות למטרות רווח. להיות אישה שהיא למטרות רווח, זה אחד החידושים. ואגב, החידוש ההפוך הוא גם להיות גבר שלא למטרות רווח. איזה הקלה. איזה הקלה זה להיות גבר לא למטרות רווח. לא להיות הארנק המשפחתי. לא להתיימר להבין. לא ללכת לבנק יום אחד מחייך. יש גברים ששונאים את הבנק. הגיוני. לא לכולם כיף שם. כאילו, הנה, קווים לסיפור החדש שלי שאני מדמיינת. גברים כן. שאינם למטרות רווח.
אז מה את חושבת שהתרופה, כלומר, אם מישהי מקשיבה לנו ואומרת, גם לי נורא קשה לדבר על כסף, גם אני רק לא למטרות רווח וכו, אז מה היא יכולה לעשות אם זה מפריע לה?
קודם כל לשנות את השפה הפנימית, הנה, זה הכל הפנימי, זה לתת לעצמך בפנים הרשאה להרוויח, להגיד, אני לא נופלת מאיש בעניין הזה, ומותר לי להרוויח. יותר מזה, אם אני עובדת, אז אני ראויה להרוויח, ואני ראויה ללמוד איך עושים עם כסף, כסף. כל הזמן מלמדים נשים צרכנות נבונה, אבל לא מלמדים את הצרכנות הזו, שכסף יכול לקנות כסף.
אז נראה לי שאפשר לתת כאן אתגר למאזינים והמאזינות שלנו, לבחור תחום שהם כרגע לא דורכים בו, שלא קשור להם לכאורה, ולנסות להיכנס, לעשות משהו, לקחת אחריות, ללמוד, נגיד אישה, בדוגמה שנתנו כאן למשל, יכולה לקחת אחריות על חשבון הבנק, או על החשבונות, או על הרכב, או הגבר, שוב אני ממשיכה עם הסטריאוטיפ הקלאסי, יכול לקחת אחריות על הגן, או על ניקיון, או על ניהול הבית, או המציאה של חוגים. אז בעצם אנחנו מציעות כאן איזשהו שינוי תודעתי, לנסות לקחת אחריות חדשה. ומצד שני, אני חושבת, יש לנשים המון תחומי אחריות.
נכון.
והרבה מהתחומים האלה נחשבים לשקופים. את קראת לזה העבודות השקופות. מה זה העבודות השקופות?
עבודות שקופות זה באמת כל העבודות שנשים עושות, וכולם מצפים שהם יעשו אותם, גם נשים מצפות מעצמן לעשות אותם, ללא תמורה. פשוט ללא תמורה. וזה תמיד שאלה, כי את אומרת, רגע, אני אימא, אני רציתי להיות אימא, אני אוהבת את ילדיי, אני מרגישה ממש שליחות בגידול שלהם, זה הטבע. אף אחד אחר לא יכול להניק אותם, אז מה אני יושבת ומחשבת כמה שעות הנקה, וזה שהנקה היא כמו משרה מלאה במשך שנה, שנה וחצי, למי אני אבוא עם הנתון הזה? מה, יש איזה מחלק שכר שייתן?
נכון, למי?
אבל מצד שני, את חייבת לבוא עם החשבון הזה, קודם כל, לעצמך, לספר אותו לעצמך, להגיד, היי, כן, אני בשוק העבודה, אבל יש לי עוד עבודה, שהיא לא שוק העבודה, אבל היא לא פחות עבודה. וקודם כל להכיר בזה בעצמך. ואז לבדוק איך במשק בית שלך מכירים בזה. איך את יצאת לשוק העבודה בחוץ? האם בן הזוג שלך יכול להיכנס לשוק העבודה בבית באותה מידה? את עובדת משרת אם בחוץ? אז שהוא יעבוד משרת אב בבית, למשל. יפנה לך זמן. או אני לא יודעת, יכול להיות שזה צריך לבוא ברמת המשק והמיסוי. האם האימהות, היא לא תקנה לנו שכר, אבל האם היא יכולה להקנות לנו איזשהו סוג של גמלה בביטוח לאומי, איזושהי קרן או קופת גמל.
יש תקציב על כל ילד, לא, יש איזה 100 שקל בחודש.
אפילו 500 לפעמים, כן. אבל אני מדברת לך על סכום שהוא לא לטובת הוצאות הילד, אלא סכום שנצבר לך, שכשהילד שלך כבר לא ברשותך, או סיימת, או היית 15 שנה או 18 שנה אימא, יש איזה קרן גמל, שמשתחררת לטובתך, ושהיא מאפשרת לך לעשות משהו, למשל, לפתוח איזה עסק, או ללמוד, לצאת ללימודים של כמה שנים, או להתחיל השקעות, להתחיל להתרומם על הרגליים כלכלית, אחרת רובנו מסיימות את קריירת האימהות שלנו, וכלכלית אנחנו כמעט לא שוות כלום. או שהשכר השעתי שלנו הוא לא שווה כלום, אבל הוא חצי, שליש מהשכר של בן זוג שלנו. שכל השנים האלה לא עבד בעבודה שקופה, ולכן התקדם. זה מאוד מורכב כל זה, אבל אני אומרת, צריך לספר את זה, חייבים לספר את זה. לעצמנו, להם, את יודעת, אני מציפה את זה המון. הרבה פעמים כותבים לי כל מיני גברים אחרי מפגשים, ואומרים לי, וואו, אנחנו כאילו הולכים לשנות מהיסוד את כל ההתנהלות בבית. סתם כי לא שמנו לב לזה. זה מדהים. גם אני אגב לא שמתי לב לזה עד שלא שמתי לב לזה.
כן, אני שמה לב לזה בעיקר כשאני זאת שהולכת. כי נגיד עכשיו ממש לפני יומיים הייתי בריטריט כתיבה. נסעתי לשלושה ימים כדי לכתוב. ובשביל שזה יהיה, אז מקס היה צריך להיות עם שני ילדים שלנו לבד. והוא נסע איתם לבד לים המלח. והיה איתם בזמן שאני הייתי בצפון וכתבתי. וזה היה כזה, וואו, הוא איתם. ורק שהוא איתם, אז אני באמת יכולה לכתוב. נכון, אני לא הייתי יכולה לעשות את זה, אם הוא לא היה עושה את העבודה הזאת במקביל. אבל אני שמה לב לזה רק כשהוא עושה את זה. כשאני עושה את זה, כשאני איתם, אז אני לא חושבת על זה שאני מאפשרת לו לעבוד. נכון. כי נראה לי...
אנחנו לא חושבות על זה. זה אפילו ברור מאליו שאנחנו צריכות לאפשר. זה ברור מאליו למעסיקים, כי כשגבר ממוצע אומר למעסיק שלו, אני לא אבוא היום כי יש לי ילד חולה בבית, התשובה מיד תהיה, ואיפה אשתך? לכולם ברור שהאישה, שהאימא צריכה להישאר, להפסיד ימי עבודה, היא זו שתצא לחלט בקורונה, היא הראשונה שתהיה בבית, היא זו שמראש תיקח משרה נוחה לזה, ואנחנו, זה שקוף לנו גם. אנחנו בדרך כלל לא שמות לב לזה. אנחנו נורא עסוקות בעיתוני נשים, בשאלות האלה, איך לאזן חיי בית, משפחה וקריירה. אבל אני לא חושבת שאצל גברים השאלה הזו בכלל קיימת. איך תאזן את חיי המשפחה והקריירה שלך? מה זאת אומרת? עכשיו, הרבה אני אומרת לקהלים שאני מדברת איתם, שאנחנו עדיין חיים בסיפור, עוד פעם, כלכלי, שנכתב לפני כמה מאות שנים. והוא הסתמך על זה שיש לכל גבר כלכלן או עובד או אחר, יש לפחות אישה בבית, אם לא גם את אמא שלו ובנותיו הבוגרות, יש אישה בבית שמאפשרת את זה, שמכינה ארוחות ערב ומנקה וכביסות ומבשלת. וגם היום את לא יכולה להצליח בשוק הזה הכלכלי, אם אין לך אישה בבית. עכשיו, או שאת האישה בבית, כלומר את שתי נשים, את זאת שעובדת ואת האישה בבית, או שיש לך אישה בבית. יש לך אישה בבית?
יש לי מטפלת לבת שלי. ובאמת, עד שהיא התחילה, היא התחילה כשהבת שלי הייתה בת 9 חודשים. אז העבודה שלי מאוד הושפעה מזה.
כן. אז גם פה יהיה מעניין לספר סיפור אחר, שלא מחייב אישה בבית. ויגיד, בסדר, הפמיניזם עשה... צעדים מאוד כבירים בלהוציא נשים. הוא לא הכניס את הגברים הביתה, הוא לא אפשר להם את זה אפילו רעיונית, להיות בבית ולחיות עם זה בשלום, או לעבוד במקצועות שנקראים צווארון ורוד. הרבה מהם מחפשים עבודה ולא יאפשרו להם להיות מטפלת בגן. הרבה פעמים מקומות העבודה לא ייתנו להם להיות גנן, במקום גננת, לא מקבלים אותם, ההורים לא רוצים. לפעמים המשפחות שלהם יגידו להם, לא, תנסה משהו גבוה מזה, טוב מזה, משתלם מזה. ואז דבר אחד, באמת, לא הכניסו את הגברים לבית, לא אפשרו להם, ודבר שני, לא התאימו עדיין את השוק לנשים, למחזור חייהן, לתפוקה שלהם, ליכולות שלהם, זה עדיין שוק גברי. והנה אמרנו, אנחנו יושבות פה, והערב יורד עלינו, וזה השעה הכי קשה בבית, ואני רואה במרחק אורות דולקים במשרדים, ואלה גברים שעושים שעות נוספות בדרך כלל.
כן.
כי יש אישה בבית.
זה מדהים כמה זה מושרש, כי אני דווקא כזה רגע רוצה לפרגן למקס. צעת, אפשר, כאילו אני לא יכולה לא לחשוב על זה תוך כדי שאנחנו מדברות, ודווקא אנחנו, אני לא יודעת אם לקרוא את זה שוויוניים, אבל הוא המון בבית, והוא לקח חופשת לידה, וכלומר, היו שם דברים שהם כזה לא הסטנדרט, כזה. ומצד שני, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת, עדיין, אני זו, אפילו אם כזה, אני יכולה להגיד, אוקיי, מבחינת ערבים שאני לא בבית, זה חצי, אוקיי? מבחינת שעות עבודה, אנחנו פחות או יותר חצי-חצי. כלומר, זה לא שאני הרבה יותר עם הילדים ממנו, בכלל לא. אבל אז אני מסתכלת על מי מנהל רגע את כל הדבר הזה. יותר נכון, מנהלת. מי מחפשת את המסגרות? מי מדברת אמהות? מי מחפשת המלצות? מי דואגת לזה שתמיד יהיה מישהו עם הילדים? כי כשאני הולכת לעבוד, מישהו צריך להיות איתם.
לחפות עלייך. כן. החיפוי עלייך. אבל בסוף, זה לא באמת השעות רק, זה גם השעות. אני לא מזלזלת בהם. זה המון. ענק. זה ענק השעות האלה. כן. אבל זו השאלה, מי מכין את הרשימות? מי יושב על הרשימות בבית? מה לארוז, מה צריך לקנות, לאן צריך לרשום, איזה חוגים יש השנה, איזה ילדים ילכו לאיזה חוגים, וזה יתאים או לא יתאים. והעול הזה, המנטלי, הוא גם עול מאוד שקוף. הוא לא מצטלם אפילו באינסטגרם, את לא יכולה להראות אותו. כשאת מדברת עליו, את לפעמים אומרת, וואי, אני נשמעת בחיינית.
לגמרי.
כן,
כאילו. אני חיפשתי לבת שלי גן עכשיו 3 חודשים, אני בתוך הסאגה הזאת, זה מבחינתי, כמה שעות בשבוע אני בתוך הסיפור הזה, הייתי באיזה 10 גנים, כל גן כזה שאת הולכת, את יושבת שם שעה, את לפני זה מנסה לתפוס את הגננת, את מדברת עם אמהות שהיו שם, מנסה גם לסדר לך את זה.
והפורומים, כן. והטלפונים, ואז, כן, זה המון עבודה, וזו עוד עבודה קטנה, כי זה רק גן. אבל יש רגישויות שיש לה למזון או לחיתולים או בגדים שהיא צריכה. יש כל כך הרבה מורכבויות והם בסדר. אנחנו מקבלים ומחבקים אותם באהבה, אבל העול המנטלי עדיין ברוב הבתים, וזה מחקרית יודעים. אני מכירה אנשים עם הרבה מאוד עזרה בבית, שיש להם מפשלת ויש להם נהג ויש להם עוזרת בית ויש להם סוכנת בית. אני מכירה אנשים כאלה, ועדיין כשצריך לרשום לחוגים או לברר גנים, זה האישה עושה את זה. ואני אומרת, וואו, וזה מגובה במחקרים. אנחנו עדיין מצופה מאישה לשאת את העול המנטלי של האימהות וניהול הבית. מצופה מגבר לשאת את העול המנטלי של הכסף. עדיין אנחנו מסלילים את הבנים החוצה מהבית, כשאנחנו נעזרות בבנים ובבנות שלנו, עדיין אנחנו נעזר יותר בבנות, במטלות ביתיות. עדיין אנחנו נרחיק בנים או גברים, את אומרת, הנה, מקס לקח חופשת לידה. מקס טיפל במי? בבן או בבת?
בשניהם, לקח פעמיים.
בשניהם, טיפל בתינוק או בתינוקת שלו. היום יודעים, בנתונים האחרונים שראיתי, שבישראל רק 17% מהגברים לוקחים חופשת לידה, וה-17% האלה הם מחתך סוציו-אקונומי מאוד מובהק, רובם אשכנזים ואנשי הייטק, רובם. ורובם עושים את זה רק עם הילד הראשון. עכשיו, זה אומר שרוב הגברים שלנו מוסללים החוצה להתרחק מהתינוקות שלהם. יומיים אחרי שנולד תינוק, הגבר הזה, האבא, חוזר למשרד. ואני יודעת, הרי היה קרוע מגעגועים. הוא לא הפסיק להתקשר ולבקש תמונות וסרטים, אבל הוא היה במשרד, ועם הילדה השלישית הוא גידל אותה. הוא היה בבית. עכשיו, איזה שינוי, איזה מתנה. אני רק אומרת, אם זה לא היה קורה, ואף תינוקת, זה היה מדהים. הוא היה איתה בבית, 2 שנים, לא סתם.
וואו.
כן, עכשיו, אני אומרת, מה היה קורה אם גברים היו מגדלים את התינוקות שלהם? האם הם היו הולכים להיות אותם חיילים שהם הולכים להיות בקלות רבה היום? האם הם היו מקבלים את אותם החלטות כלכליות? איזה החלטות הם היו מעבירים בכנסת? האם עדיין מקצועות צווארון ורוד היו ורודים? אם גברים היו מטפלים בתינוקות? נמצאים בסביבה הזו של הרוח והחמלה והריח הזה והסיעודיות הזו, ולא ישנים, לא ישנים טוב בלילה, ומוצאים כוחות לתפקד, כאילו, וואו. הנה, אני מתרגשת מלחשוב על זה. גברים מטפלים בתינוקות.
אני רגע מנסה להיות הגבר שמאזין לנו, ועולה בי קושי. כי אני חושב
כן.
שהרבה פעמים אני רוצה לעשות נכון. את הדברים האלה, ולא נותנים לי.
No.
לא נותנים
ברור.
לי כי... אם אני אקח חופשת לידה, אז את צריכה לוותר על שלך, ואת לא רוצה לוותר על שלך, אז זה ברור שאת תקבלי את זה. אז גם כשאני רוצה, אני לא מקבל, ולא נותנים לי, כי גם כשאני מנסה לעשות משהו בבית, אז זה לא טוב מספיק, וזה לא נכון מספיק, ואני לא מספיק מבין את הילדים, ואני לא מספיק מבין את הצרכים, אז אני כל כך משתדל, ובסוף זה יוצא גרוע, אז פשוט תעשי את זה בעצמך.
כן, אז קודם כל, לגבי המרחב הביתי, אז כן, אז הנה, הסיפור החדש זה לספר סיפור שבו אישה יכולה לנהל עם בעלה, עם בן הזוג שלה, שיחות נעימות ועדינות עם הרבה סבלנות על מסלולי משכנתה, וגבר יכול לנהל שיחות עדינות ומלאות סבלנות עם אשתו, על כביסה, על איך עושים דברים בבית, על המטבח, לא יודעת, על כל הדברים האלה, כלומר להוסיף חמלה למקום הזה כאחרת, אנחנו מסלילים אלו את אלו החוצה מתחומים שלמים, וכולם סובלים מזה. התחלת בשאלה איך כולם סובלים, ככה. כולם בסוף מתבאסים מזה.
אז אני רוצה להציע תרגיל שהופך את השקוף לפחות שקוף. ובעצם אפשר לקחת פסקים צבעוניים כאלה קטנים, ושכל צעד נגיד בזוגיות כותב את כל המשימות שהוא עושה עבור הבית, ילדים, בזוגיות, מה שזה לא יהיה, בשוטף. וכל משימה על פתק אחד, למשל, משימה על פתק, טסט לרכב, תיקונים בבית, פתק אחר, חיפוש מסגרות, פתק אחר, בגדים לילדים, פתק אחר, חשבונות, כביסה, כיפול וכל מיני זה. ואז אנחנו פורסים את כל הפתקים, ואנחנו רואים את החלוקה, ואנחנו רואים האם היא סבירה. עכשיו, לא צריך להתקטנן, זה לא חייב להיות בדיוק חצי חצי, אבל אני כן חושבת שזה מעניין לראות את זה רגע ויזואלית, כמה משימות כאלה יש אצל כל אחד מהצדדים, ואז ממש לחלק ביחד, זאת החלטה משותפת, זה לא מלחמה, זה לא תחרות, מי לוקח מה, עם איזה חלוקה אנחנו נהיה יותר מרוצים, והמטרה של זה היא להפוך את השקוף לפחות שקוף, ולהתקדם ביחד. עכשיו, יש נושא אחר שאני רוצה לדבר איתך עליו, וזה טיפוח.
את סובלת מעובר טיפוח? מה לא. את אומרת בעצם?
לא, אני לא סובלת מעובר טיפוח, אני דווקא... דווקא חושבת שאני יחסית לא מטופחת. מוזר לומר את זה, אבל... אבל, כלומר, זה לא שאני, את יודעת, כל היום באיזה קרמים, איפור, לא, כאילו, את יודעת, לא ספנים כל היום. אני לא חושבת שמבחינת פעולות טיפוח אני משועבדת לזה או משהו. אבל אני כן חושבת שיש לי את ה... מוכרחיזם סביב דברים מסוימים. את יודעת כזה, כשמסתכלים בעולמות הבחינה של המחשבות, אז יש לך כזה מוכרחיזם סביב משהו שזה חייב להיות, שאסור.
מה למשל? תביא דוגמה.
נגיד, שערות.
איזה? הרי שערות אצל אישה זה עולם שלם, יש מקומות שהשערות ככה, כלומר...
לא, נגיד, לא יודעת, שערות בצ'כי, שערות רגליים. את לא נתפסי אותי שעירה.
אהה.
עכשיו, זה לא שאני אומרת לך, הייתי רוצה ותלמדי אותי איך להגיע לשם. זה טבוע בי, אני לא רוצה. אני לא רוצה שיהיו לי שערות בבית צ'כי. זה לא כמו הכסף שאני אומרת לך, וואלה, כאילו, תקחי אותי לשם. אני, כן. זה אולי לא מספיק עניין אותי, אבל אני מבינה למה אני רוצה את זה, ואני בדרך. פה אני אומרת, אני לא רוצה, זה מופנם בתוכי. אני חייבת להוריד שערות. אני רוצה להוריד שערות, זה מפריע לי, אני לא עושה את זה בשבילך. עושה את זה בשבילי.
כן, זה תמיד הכל הפנימי. אז אני כאילו, את כל חיי אני רואה בתור איזה מסע ברור מול החופש, ומול מנגנונים משעבדים. עכשיו, גם שערות בצ'כי היו כמה שנים, שאמרתי, יאללה, בואו ניכנס בעניין הזה. כל פעם אני נכנסת ראש באיזה משהו.
כן.
והייתי בקנדה, ואמרתי עצמי, זה די נוח פה. א', אף אחד לא מכיר אותי. ב', מי יודע מה הייתי, מי הייתי, מי אני, אף אחד לא אומר שום דבר, קנדים הם כאלה, חייבת אין לחיות, לפחות כלפי חוץ, ומלא נשים בכלל, הם סעירות בבית צ'כי, ולא עושות מזה עניין, אמרתי עצמי, פה, אני אלחם או אנסה לבחון את מנגנון השיעבוד הזה. וזה שיעבוד כאילו נורא קטן, כי את אומרת, זה שנייה וחצי לגלח שערות. ועוד שנייה וחצי הרגליים, ועוד שנייה וחצי הגבות, ועוד רגע הריסים, השפם. יש לנו כל כך הרבה מוקדי סיעור, וכל אחד צריך טיפוח מסוג אחר, ואז השערות הראש, וכאילו... אמרתי, אני רוצה להילחם בזה, או לפחות לשים עין, ככה להיות עם תשומת לב, ועשיתי את זה. הלכתי שנתיים עם בתי שחי לא מגולחים, ולא הצלחתי להתרגל למראה של זה. בשלב ראשון הייתי צריכה להתרגל לזה, הייתי צריכה להופיע מול בנותיי ככה, הייתי צריכה להופיע מול חברותיי ככה, מול הראל בכלל לא הצלחתי, לא הצלחתי, והוא בחיים שלי לא אמר שום דבר על גוף, על מראה, כלומר, אם יש פרטנר מושלם לחיפוש הזה, אחר חופש פנימי, זה הראל. אבל אני בתוכי לא הצלחתי להתרגל לזה, להרגיש יפה. ובסוף יום אחד גילחתי וביתי ראתה את זה, והיא אמרה, אמא, מה את עושה? למה את עושה את זה? זה היה רגע משבר, ואמרתי, יאללה, אני פשוט אגיד לה הכל. ואמרתי לה בדיוק את מה שסיפרתי לך עכשיו.
איך אמרת לה את זה?
אמרתי לה, ככה חינכו אותי, זה מה שאני רואה מסביב, וזה מוטבע בי כל כך עמוק, וזה משאבד אותי, ואני לא מצליחה להיגמל מזה. לא מצליחה להיגמל מהקול הפנימי הזה. ואז היא אמרה לי, לי אין את זה, את הקול הפנימי הזה. אמרתי לה, נכון? אז היא אמרה, אז אני לא אגלח. אמרתי לה, מעולה. וגם לא תגלחי, אז לא יצמחו לך המון שערות שם. זה יישאר תמיד מאוד מינימלי, כי מראש אצל מרבית אנשים זה לא נורא נורא סעיר בית השחי. ואז עוד הייתה רקדנית עם הבגדי גוף וכל הפירואטים וזה. והיא לא מגלחת בינתיים, בת 14 עוד מעט. יכול להיות שהיחידה בכיתתה, אני לא יודעת. אבל היא מנסה לפחות לדעתי, לא, מראש לא להיכנע לשיעבוד, לכל הפנימי המשעבד. ונדבר ונראה איך זה מתקדם, כן? אבל אמרת, סיפרתי לה את כל זה, את המנגנון. לי, אמי בגיל הזה, פשוט סיפרה איזה דרכים יש לנו להוריד שערות, ומה לבחור. את יכולה לגלח, את יכולה שעבה, את יכולה זה, כל האפשרויות. כשהאפשרות לא לגדל לא הייתה שם.
כן. אני מעניין, כי אני חושבת את אמא שלי, והיא בכלל לא לימדה אותי לעשות את הדברים האלה. אמא שלי הכי כזה, יאללה, שערות בבית צ'כי, בכיף שלך.
היא לא גילחה? היא לא מגלחה?
לא, אמא שלי... היא לא לימדה אותי את זה.
מי לימד אותך את זה?
זו שאלה? א', מי לימד אותי? ב', מאיפה הייתה לי את הנטייה בכלל? את יודעת, אני חושבת שתמיד יש שילוב בין משהו שיש בנו מבפנים, ואז אנחנו מקבלים איזה מידע מבחוץ, חוויות.
אבל אין לנו מבפנים, אנחנו נולדות, ועד גיל מסוים אנחנו לא רואות את זה. אני מסתכלת על הבת שלי, שהיא בת 5, והיא כל הזמן מסתכלת על שערות על הידיים. ואני אומרת, היא קיבלה את זה מאיפשהו, כי בבית לא מדברים על זה. אז היא רואה את זה, טלוויזיות, נטפליקסים, יוטיובים, לא יודעת, היא רואה את זה. היא מקבלת את המסר הזה מבחוץ. נשים הן מאוד חלקות, את אפילו בפרסומת לסכין גילוח, אישה עם סכין גילוח ורגל, לא תראי רגל סעירה, תראי רגל חלקה.
כן. אז באותו הקשר של כזה הגוף שלנו והאידיאלים ודברים שעלו פה בשיחה, אז יש לך שיר שממש אהבתי, שאת בעצם כותבת לויקטוריה סיקרט על החזייה שלהם? זה מה שקורה שם?
כביכול כן. כביכול אני כותבת אותו לשירות הלקוחות של אתר ויקטוריה סיקרט, כל השירות לקוחות האלה של הבוטים שאומרים בכל בעיה תפנו אלינו, וזה תמיד מעורר אותי נורא לכתוב להם על כל הבעיות הקיומיות שלי. בא לי כזה שאיזה בוט יקשיב ויענה.
וואי, זה ממש יצירתי. אני אוהבת את זה. לא, זה ממש יצירתי איך תמשיך לשירות לקוחות של ויקטוריה סיקרט.
זה בודד מאוד, לא? כאילו מין...
אני מאוד נדלקתי מזה.
אבל בעצם זה שיר על, את יודעת, על חוסר היכולת להיות גם פמיניסטית טובה, גם ליישב את כל הקולות הפנימיים שלנו. את צריכה להתחתן, את חייבת זה, את חייבת פה, את צריכה להיות אישה כזאת וגם כל העניין עם האקולוגיה, סוף העולם, שאת גם מנסה איכשהו להיות טובה בגזרה הזו, להבטיח איזה עולם לנכדייך, כשאידיאלים האלה מתנגשים. לכבוד שירות הלקוחות באתר ויקטוריה סיקרט. אני כותבת לכם בעניין החזייה מדגם לילה שחור עם כוכבים, שנמכרת ב-24.90 באתר. הצעתם לפנות אליכם בכל בעיה, הבעיה היא הפוליאסטר. הבעיה היא שפוליאסטר עשוי נפט מזוקק, ומתחוללות מלחמות בעולם על הנפט הזה. האם תוכלו לנקוב במחיר האמיתי של החזייה? הבעיה היא שהחזייה הזאת עשויה 80% מלחמות, 20% ספנדקס. ומה זה בכלל ספנדקס? מאיפה הוא מגיע? וממה עשויים התחרה ושני הפדים הנשלפים של הפוש-אפ? אתם מבינים, הבעיה היא שהחזה שלי קטן. הוא היה קטן לפני הלידות, לפני הענקות, לפני כל הגברים שאמרו, אני דווקא אוהב את זה. פעם הסתכלתי על סרטי פורנו, להשתכנע שגם נשים עם חזה קטן מקבלות תפקיד. שיש מי שבוחר בנערה כזאת, מפשיט אותה ואוהב את כולה. הבעיה היא שכל החברות שלי מתגרשות עכשיו. אנחנו בגיל הזה. לשתיים מהן יש מאהב, ואת השלישית בעלה עזב באמצע הלילה. והחזייה השחורה הזאת, האם תוכלו להבטיח לי שהיא מהסוג של עוזבים, עם כתפיות מוצלבות וגומי רחב לתמיכה? האם היא תחזיק את אהוב ליבי שלא ילך ממני? האם היא תציל אותנו? תשמור עליי מפני תהומות שאפילו אינני יודעת לקרוא להן בשם. הבעיה היא שבעבור כל חזייה כזאת נשפחים 70 ליטרים מים מורעלים אל תוך נהר בסין, הישר על ראשם של דגים, קרפדים, ראשנים, שפיריות כחולות. אני חושבת עליהם עכשיו בכל הכוח. אני באמת חושבת עליהם. זה לא מספיק. שום נהר בסין אינו יקר ממחירי הבדידות הגבוהים בתל אביב.
מקסים.
תודה רבה. קניתי אגב את החזייה.
קניתי אותה
והיא נורא מגרדת. אני לא הולכת איתה והנה. שיא הכישלון.
התחל להוסיף עוד בית לשיר.
לא, אבל זה סוגר את איך שהתחלנו. שאמרת לי איך את, מי את, מאיה. אז הנה, אני אחת שכותבת שירים כאלה. מבינה את הבעייתיות, ואז קונה את החזייה, ואז גם לא הולכת איתה אחרי הכל.
Ain't we all, במורכבות ואת יודעת, האיזונים והחיפושים.
אז נגיד מפוקחת, לא שלילית, מפוקחת.
כן, ואומרים שזה הצעד הראשון.
אוקיי, טוב שאנחנו עושות אותו.
נכון. טוב, אני חושבת שאנחנו נחתור לסיכום. אז על מה דיברנו היום? וואי, דיברנו על המון דברים, דיברנו על נשים וגברים, ועל מה המוטיבציה בכלל לעשות את השיח הזה, שהוא שיח נשי. האם אנחנו באמת שונות מגברים בעניינים האלה, כן או לא? סימן שאלה, בחלק מהדברים נשאר פתוח. דיברנו על אשמה ועל דיבור פנימי ועל עבודות שקופות ועל כסף, ואפילו נתנו כמה עצות להשקעה בנדלן. לכו תראו לאן הפודקאסט הזה מתפתח. Oh my God. כן, תראו לאן הגענו. ודיברנו על דימוי גוף ועל שערות בבית צ'כי. קראו פה כל מיני דברים.
נכון, וואה, זה היה סיכום ממש יפה, כל הכבוד.
אהבת?
אהבתי בכלל את זה שאת זוכרת, אני, אין לי זיכרון לטווח קצר, אני עוד איזה שבוע אגיד, וואו, דיברנו על כל אלה, והייתי צריכה לדבר על אלה, אני אדם של בדיעבדים, אז נורא מרשים אותי המיידיות שלך, כן?
תודה. תודה רבה.
כן, רוצה קצת שתהיה לידי עכשיו.
את יכולה להוסיף אותי בבית של אני רוצה להיות נשים שזוכרות לסכם את הפרק בשנייה שהוא נגמר.
שיודעות בזמן אמת לומר מה קורה. וואי, איזה תכונה שאני מעריצה.
יואו, תודה. אני רוצה להיות נשים שכותבות מילים כל כך נוגעות. אני חושבת שהכתיבה היא מלאכה כזאת מטורפת של להצליח להביא רעיון בכל כך קצת באותיות. זאת אומרת, לפעמים אני חושבת על זה, ואני אומרת, זה הכל אותיות, זה אותיות, זה אותיות, זה אותיות, אבל האותיות האלה, מה שהן עושות.
נכון, אפשר לשקול אותם.
ממש.
כן, זה משקל, כן. אני מסכימה, אני עוד בודקת את העניין הזה גם. מתפעמת ממנו.
תודה על מה שאת עושה, ועל האופן הזה שאת נוגעת בלבבות, ושאות שכמו שדיברנו, מניעה לפעולה, זה לא רק מילים יפות, זה גם...
יאללה, וואי, תודה יהודית. קריאה. זה היה אירוע חם ונעים.
כן, נהנית.
מאוד, בטח.
איזה כיף. איפה עוד אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך, לקרוא ממך?
אני מלא מקשקשת בפייסבוק, באינסטגרם, אני כותבת בהארץ בסופי שבוע הרבה פעמים, כל מיני פודקאסטים, יש לי אתר, אפשר למצוא שם את כל הפודקאסטים והדברים וזה וזה, כן.
אנחנו נשים לינקים לאתר שלך okay. ולמה שתשלחי לי. אז תודה רבה רבה שהיית כאן, מאיה טבת דיין, גרמת לנו לחשוב, ואני מזמינה אתכם להיפגש בקרוב, מקווה שתבואו לאירועים הקרובים, שנתראה אצלכם בהרצאות בארגון, שתהנו מהספר, שתעקבו באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדאין, איפה שאתם רוצים, יש עוד תוכן, וזהו, יאללה, גברים, נשים, אוהבת אתכם, ביי!